בוקר טוב, אנחנו בעזרת השם ממשיכים היום בפרק א', אני רוצה שנסיים אותו היום, מקווה שנסיים אותו היום, ונמשיך הלאה. טוב, אז בפעמים הקודמות דיברנו, אופה. רגע. בפעמים הקודמות דיברנו על סיפור התשובה הגופנית והתשובה הנפשית רוחנית. זה שני החלקים של התשובה הטבעית. פעם שעברה דיברנו על כל סיפור מוסר הכליות, היחס שבין המוסריות הטבעית שלנו לבין ציווי התורה. אנחנו היום ממשיכים הלאה. טוב. אחרי התשובה הטבעית אני עובר לחלק הבא, לתשובה האמונית, זה מה שנתחיל להתעסק היום. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדעת, שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה, חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה, הנביאים מלאים עם דברים מסגבים על דבר התשובה, בכלל כל ערך התוכחה התורית בנוי הוא על התשובה האמונית. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים ואורים רבים. טוב, נעצור רגע פה, בוא נראה, קצת לגעת בסיפור הזה. אני מזכיר איפה אנחנו נמצאים עכשיו בשלבים. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב השני, בסדר? בתשובה האמונית. שני מתוך שלוש, שהחלק הראשון חולק לשני חלקים פשוט, בסדר? טוב, אז מה כתוב פה? כן. לקרוא, תקשיב, תקראו עוד רגע בנחת, עוד פעם, זה קטע קצר. אנחנו בתשובה האמונית, זה אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. נסו לראות רגע מה... איזה עמוד, אנחנו בפרק א', תלוי איזה ספר אתה.
כן, אבל הוא שואל, אני חושב, מה כתוב למעלה?
עוד את התשובה?
לא, כי יש לך, נגיד אצלי, כתוב ב', ג',
אבל לך יש את זה.
בסדר, זה אחרי אורות התורה בספר הזה, יש אורות התשובה, פרק א'. רק להגיד מה כתוב פה, אמרנו, שלב ראשון אנחנו אומרים מה כתוב פה, בלי פרשנויות ושאלות, שלב שני אנחנו מנסים להבין על גבי זה קצת יותר, אז מי שרוצה להגיד, מוזמן.
זה כאילו יש דברים שכאילו מבקשים סליחה על חטאי הציבור, ויש דברים שאתה מבקש כאילו...
לא הסיפור של הציבור. הסיפור של הציבור מובא פה רק איזושהי דוגמה קטנה. באופן יותר בסיסי, מה כתוב פה? לא להתבייש, נו?
תשובה שהמקור של הבדת.
או, מעולה. אז קודם כל, אחרי שדיברנו על תשובה שקשורה לגוף, ותשובה שקשורה למוסר הכללות הפנימי שלנו, אנחנו עוברים עכשיו לדבר על תשובה שמגיעה מהדת. יפה, בואו נסו להרחיב קצת יותר על הסיפור הזה.
התורה אומרת מי שיכול לחזור בתשובה
ולצדר, יפה, התורה מבטיחה סליחה, נכון.
כאילו פה.
רגע, מה עוד? אתה רוצה להוסיף על זה? זה נכון, התורה, זו תשובה שמגיעה מהדעת, והתורה מבטיחה על זה סליחה, נכון, מה עוד?
אבל פה אני חושב שהתורה אומרת, כאילו, הרי בתורה כתוב שלפי התורה, כשכתוב הוכח תוכיח את עמיתך, צריך לעשות את זה בצורה...
לא, אבל גילד, אני אומר, רגע, שנייה, גילד, זה יכול להיות דברים יפים, אבל הם עוד לא רלוונטיים עכשיו. בשלב הזה אנחנו מנסים, לא, כן.
פה כתוב שהתורה היא, שרק התורה מותר לה להוכיח.
זה לא כתוב פה ככה.
זה כן.
איפה זה?
אני ככה מבין.
אוקיי,
טוב. כל ערך התוכחה התורית, בנוי
הוא... אז אולי אני אגיד דבר כזה, בסדר? בואו, מי רוצה להסביר מה זה המשפט הזה? בכלל, כל ערך התוכחה התורית בנוי על התשובה האמונית.
לא,
מבינים את המשפט הזה?
על התורה נאמנים.
אוקיי. אז יש משהו בהקשר של הנאמנות, אוקיי. אבל איך זה קשור לסיפור הזה של מה זה התוכחה התורית? סתם בעברית, מה זה... לא, זה לא הסיפור פה. לא. מה זה תוכחה תורית? מי שרוצה...
תורה שמוזכר כאילו בחמשת חומשי תורה
עושה תשובה. נכון, כי איך זה מבחינה מילולית?
תוכחה זה סוג של וידוי.
או שנייה רגע. לא בדיוק וידוי, רגע. זה מה זה התוכחה התורית? מישהו... דיברת, אמרת נכון, נסו רק בעברית, מה המשמעות? מה זה תוכחה תורית? מה זה תורית? תורה, תורית זה תורה, בסדר? זה לא לפי תורות, לא? תוכחה תורית זה התוכחה של התורה, בסדר? אני רק להבין את המילים. בכלל, כל ערך התוכחה של התורה, על מה הוא בנוי? על התשובה האמונית. מה זאת אומרת? תנסו, גם אם תטעו, בסדר? נו, אתם יודעים גדולים, נו?
כי זה שרק עם
אמונה, ואז... מה זה? אולי קודם כל צריך להיות אמונה, כאילו... לא בטוח, לא נראה לי. תגידו יותר מדויק, שמה?
שדרך התורה תהיה לך אמונה יותר חזקה.
לא, לא. לא לפחד, נו?
מתחיל מהאמונה אחרי זה זו על התורה.
לא בדיוק, לא.
כל התשובה שהיה עד עכשיו בחמישה חמישי תורה, זה בנו בעצם התשובה שלנו כאן.
לא לגמרי, לא. איפה מופיע פה התשובה פה כאן?
מה
הכוונה? אני אומר, פשוט, זה לא מסובך, זה דברים פשוטים יחסית. להתרגל רק לקרוא. בכלל, כאילו, אני אתחיל עוד מההתחלה, עוד פעם. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. בסדר? אחרי שדיברנו עכשיו על המקום שאנחנו נולד מעצמנו, של מוסר הכלליות, התחושות הפנימיות, הרצון הזה למקומות טובים, דיברנו על המצפון הזה, כן? שהוא איזושהי קריאת כיוון פנימית שאומרת לך, אתה בכיוון או לא בכיוון. ראיתי, עכשיו יש אחד הספרים של הרב קרליבך, לדעתי שערי הזמן או זה, יש לו בסוף הספר, הייתי יכולה להביא אותו להראות, יש לו סוג של פירוש לאורות התשובה. בדרך כלל פחות ככה, פחות מוכר מהדברים שלו. באופן כללי, אני חושב שכדאי ומומלץ לקרוא דברים שלו. יש לו דברים מאוד מאוד, מאוד דברים. נכון. יש לו דברים בכללי מאוד מאוד יפים. הוא מסביר, אחד הדברים היפים, אני חושב שאצל הרב קרליבך, שהוא מסביר רעיונות מאוד עמוקים בשפה מאוד פשוטה. וגם, ונעימה, וטובה, בכלל שווה גם ללמוד אותו, גם לשמוע אותו. אז אני אומר, אני מזכיר אותו, כי הוא מספר שם בהקשר של הפרק שלנו, הוא כותב שהוא למד, הוא לפני שהוא נהיה, כל מה שהוא נהיה, הוא למד בישיבה. בלייקות, ישיבה בארצות הברית, ישיבה כזאת גדולה, והוא היה שם אחד התלמידים המבטיחים כאילו בישיבה, כשהוא עזב זה היה ככה ראש הישיבה שמאוד אהב אותו, הצטער עליו מאוד, רצו שהוא יהיה ראש ישיבה בגדול, לא שהוא יהיה זמר, אבל היו לו תוכניות אחרות, וסיפור מעניין פעם אולי בפני עצמו, אז הוא מספר שהוא נוסע, הוא אומר שהוא נסע, הוא היה תלמיד ישיבה, אבל לא הכרתי בכלל את העולם, לא שום דבר, הייתי בחור בן 18, אני נוסע ברכבת, ויושב מולי איזה בן אדם, אנחנו בן 20, משהו כזה, מספר לי כל מה שהוא עושה בחיים וכל מה שזה. זה אומר שהוא לקח איך הוא נהנה מהחיים, מה הוא עושה, אז הוא שאל אותו, אמר לו בסוף הזה, אמר לו, כשאתה הולך לישון, לפני שאתה הולך לישון בלילה, מה אתה חושב על היום שהולך להגיע לך, למחורת, מה אתה חושב, כאילו על היום שהיה ולמחורת? אז הוא אומר לו, האמת שאני מרגיש רע מאוד, ואני מבטיח עצמי שהיום הבא ייראה אחרת, וכשאני קם בבוקר אני עושה אותו דבר. אז הוא אמר לו, תשמע, כשאני הולך לישון בלילה, אני מאחל לעצמי, הרב קרליבך בחרון, אני מאחל לעצמי שהיום הבא שלי ייראה כמו היום הקודם. אז אני מביא את זה גם כי זה יפה וממליץ לכם לראות שם בפנים, יש לו דברים מאוד יפים, וגם, נגיד אולי עוד סיפור קטן משם שהוא מביא, הוא מביא בהקדמה כזה, לא הבאתי את זה שהתחלנו, אבל דיברנו על סיפור של תשובה, למה הרב קוק צריך לכתוב מחדש, כתבו על זה דורות קודמים, אז הוא ככה, למשל, חמוד כזה, אומר, אם איתי לוקח את אחד מגדולי הלוחמים של, לא יודע, של קרבות הצלבנים, לא יודע מי הוא מביא שם. עכשיו מקים אותו לתחייה. בסדר, ואמר לו, שמע, אתה ניצחת מלחמות, עשית דברים, בוא, אנחנו צריכים אותך עכשיו, יש לנו מלחמות גדולות. הוא היה עוזר לנו, לא היה עוזר לנו. אמר, לא, זה לא רלוונטי, כי לא מה ככה זה הסיפור של כתיבה, כאילו כל דור צריך למצוא את השפה שלו ואת הכלים שלו לכתיבה על התשובה. טוב, אני חוזר אלינו. אז אחרי התשובה הטבעית, אחרי השלב הזה שבו לאדם יש את התחושה הפנימית הזאת, אם הדברים שהוא עושה עכשיו טובים או לא טובים, וזה משהו אגב שכל אחד יודע אותו רק על עצמו בדרך כלל, ולפעמים גם זה אתה צריך כאילו קצת להיות באיזושהי הקשבה פנימית לעצמך, לא תמיד זה קופץ לנו ישר, הזכרנו את זה, לא תמיד אנחנו, לפעמים אנחנו מתרגלים כבר לרעשי רקע אלו. אבל אחרי השלב הזה יש שלב יותר משמעותי, אומר הרב קוק, והיא התשובה האמונית. היא החיה בעולם עם מקור המסורת והדת, כמו שאמרנו, באמת הדברים שהתורה לימדה אותנו. בסדר? שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה עוסקת הרבה בסיפור הזה של התשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. זה משפט שעל פניו הוא כאילו נורא פשוט לנו, אבל האמת היא מי שקצת חושב על זה, תשובה זה דבר שהוא, יש בו משהו מאוד מפליא. זאת אומרת, ההבנה היותר פשוטה שלנו היא, שאם אדם לדוגמה שבר, בסדר? אז אי אפשר לתקן. המון מהדברים שיש לנו בעולם, אם שברת אותם, אתה לא יכול לתקן אותם. אתה יכול אולי לנסות לפצות, אתה יכול לתקן אותם, אבל המצב לא יכול לחזור. בסדר? תשובה אמרנו, זה איזושהי כאילו מין חזרה, אחורה. אתה חוזר למצב שבו היית לפני אחרי. קדוש ברוך הוא אומר, יש אפשרות כזאת. וזה חידוש מאוד גדול. כאילו, בדרך כלל, בעולם שלנו זה כמעט לא קיים. אדם, אם שני אנשים, לא יודע, הם רבו ביניהם ואחרי זה הם השלימו, בסדר? הם כאילו יישארו בעמדה שהם השלימו. הם לא היו, כאילו הם לא רבו מעולם. אתם מבינים את ההבדל? בסדר? כאילו, זאת אומרת, זה לא שאנחנו חוזרים עכשיו, זהו, לא היה שום דבר בינינו, אותו דבר. אנחנו שנינו, נשאר בנו עכשיו משהו ממה שקרה פה. אני זוכר את המילים הרעות שלך, אתה זוכר את המילים הרעות שלי. יכול להיות שהתגברנו על זה. יכול להיות שדווקא דרך זה אחרי זה באמת צפו דברים ודברים אחרי זה התקדמו, אותו כנל גם בין בני זוג. בסדר? בני זוג פעמים, אולי אני לא זוכר, כבר אמרנו את זה או לא. ככל שאדם יותר קרוב, בדרך כלל המריבות הן יותר קשות, כי הפגיעה יותר גדולה. ככל שאדם יותר רחוק ממני, בסדר, מי שעושב, צופר לי ברמזור ואומר לי, אתה לא יודע מה, בסדר, אני ממשיך לנסוע, הכל כרגיל. אבל אם כאילו זה חבר שלי אומר לי את אותה מילה, זה אני כבר הרגיש לי יותר קרוב, ואם, לא יודע, חסכו שם, לא יודע, הורים אומרים דבר כזה לילד שלהם, או בן בני זוג, זה כבר הרבה יותר כואב. אבל אני אומר, גם זה, אפשר להתקדם מזה. בסדר, זה לא שכל מריבה עכשיו היא גומרת את כל הסיפור. אפשר גם אחרי זה לקבל מזה דברים וכוחות וכולי, אבל זה לא, לעולם זה לא נחזור למצב שבו הדברים כאילו לא קרו. הם קרו, הם נמצאים אצלנו איפשהו. אחד החידושים, אני חושב, של התורה, זה הסיפור הזה של התשובה, שזה דבר שהוא אפשרי. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה, חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי תשובה. כן, החטאים שאדם עושה, הפרטי או הכללי, הם באמת נמחים על ידי תשובה. כאילו, נעלמים. הנביאים מלאים הם דברים נשגבים על דבר התשובה. ועד כאן, ועכשיו אנחנו מגיעים למשפט שהתחלנו לדבר עליו, בכלל כל ערך התוכחה התורית בנוי על התשובה האמונית. זאת אומרת, אני חושב, אם אני מבין נכון, האמירה היא כזאת. כשהתורה מוכיחה אותנו, כשהתורה אומרת לאדם, אתה צריך לתקן, להשתפר וכו' וכו', בסדר? מה הנחת יסוד שמה? אם אומרים לי, שמה, אתה צריך לתקן את מה שעשית. שאתה לא בסדר, נכון, אבל מה עוד הנחת היסוד? אחד זה שאני לא בסדר, ושתיים?
קבל את התוכחה שלה.
שאני אקבל, ועל גבי זה מה? שהסיפור הזה, מה? יכול לעבוד. זאת אומרת, אני יכול לתקן. אם אני לא יכול, אם אין לי את היכולת לתקן, אז אין מה להגיד לי עכשיו, תתחיל לתקן. מבינים מה אני אומר? כל הסיפור, התורה חוזרת ואומרת כל מיני דברים כאלו. דיברנו בהתחלה על הפסוקים שמדברים על הגלות והגאולה. נכון? ושבת עד השם אלוקיך, שמעת בקולו, ושב השם אלוקיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. זאת אומרת, ההנחה היא שיכולה להיות איזושהי התרחקות, ועל גבי ההתרחקות יכולה להיות גם חזרה. זאת אומרת, הדברים, אלמלא אנחנו מבינים שאפשר ללכת ולחזור, אז לא היינו יכולים לצוות על כל הדברים האלו. במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, בסדר? באמת הסיפור של תשובה באופן עמוק הוא גדול מאוד, הוא מלא בפרטים, אשר אך כלליהם היסודיים דורשים הרחבת דיבורים ואורים רבים. זאת אומרת, אפילו אם אני רוצה לדבר רק על הכללים, בסדר? רק על היסודות הכלליים, ולא עכשיו על כל הפרטים, זה נושא מאוד מאוד גדול, והוא לא מרחיב עליו פה. בסדר? אז רק נסגור את הנקודה הזאת. אני אומר, אנחנו מדברים עכשיו על התשובה שהיא מגיעה מזה בעצם שהתורה אומרת לי, תעשה תשובה. זה חידוש, זה באמת, כאילו זה דבר מאוד משמעותי, והוא קשור לכל העבודה שלנו, אבל זה... זה איזושהי אמירה שמגיעה אלינו מבחוץ. שאלות עד לכאן על זה?
כן, אפשר להסביר ספציפית בדיוק את המשפט שקראת.
איזה מהם?
בכלל כל אחד וכחת.
כן, עוד פעם. אז אני אקריא, אני אספר עוד פעם במילים. בכלל, אם אני מבין ככה, אומר הרב קוק, בכלל כל ערך התוכחה התורית, כל הערך, כל המשמעות שיש לזה שהתורה בכלל מוכיחה אותנו, בנוי על התשובה האמונית. בנוי, אני חושב, על ההנחה שהתורה דורשת מאיתנו לעשות תשובה, שיש דבר כזה. זאת אומרת, זה הכל יושב על זה. כאילו, האמירה הזאת, הדרישה ממך שאתה תתקן, תהיה בזה, בנויה על זה שאני מבין שיש דבר, כן.
ברור שזה בנוי על זה, בנוי, בכלל כל ערך התוכחה התורית, תוכחה התורית, זה חמישה חומשי תורה.
נו.
שרצו לנו שם ערך כל ערך התשובה.
כן, לא, אבל...
באמת זה גם ככה, למה הוא צריך להגיד לי בנוי על התשובה האמונית?
לא, אבל לא מספיק כמעט את השאלה, זאת אומרת...
התשובה האמונית צריכה להיות בנויה על התוכחה התורית, כאילו.
לא, ברור, ברור. התשובה האמונית בנויה על גבי התורה. לא, אני אגיד זה אולי אחרת. ההנחה שיש דבר כזה, תשובה אמונית, זאת אומרת שהתורה יכולה להגיד לך, אתה צריך להשתפר ואנחנו מאמינים לך, בסדר? אם משהו שעומד בבסיס, זה שאנחנו יכולים לדרוש ממך בכלל להשתפר. זאת אומרת, אם למלא זה לא קיים, אז אין לי מה לדרוש ממך. התוכחה היא כאילו המקום שאני אומר, אתה עושה מה שצריך. בסדר? טוב, אני ממשיך הלאה. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. אנחנו עוברים עכשיו לתשובה האחרונה, התשובה השכלית. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, שלא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם היא פחד עונש, או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מנהל פנים הנפש, גורמים להם את התשובה, כי אם הכרה ברורה, הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה, שעלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיה. תשובה זו הכלולה מהקודמות היא מלאה כבר אורן קץ. היא באה להפך את החטאים כולם לזכויות. מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים. ומכל ההשפלות עליות נהדרות. זאת היא התשובה שעיני כל אליה נשואות, שהיא מוכרחת לבוא ושסופה לבוא. אז מה כתוב פה?
נכנס לך בשכל, לא משהו שאתה... זה הטבע
שלך. תגיד בצורה יותר מפורטת, אני רוצה שאתה איזה, נכון, תגיד בצורה יותר מפורטת מה הוא אומר פה. אנחנו עברנו עכשיו, נכון, לשלב האחרון, התשובה השכלית. התשובה השכלית, אתה רוצה להגיד שמה היא?
שאחרי שהאמונה שלך חזקה והטבע שלך זה חזק, זה כבר השכל שלך, זה שכל של דור, זה אוטומטית. תגיד שעשית לה משהו לא בסדר, זה...
אוקיי, אז שני דברים, אז אחד, דבר אחד, שזה דרך חיים, נכון, אז יש פה איזושהי התקדמות, נורא דברים נכונים, יש פה איזושהי התקדמות, אחרי שאדם גם יש לו איזושהי תשובה טבעית, שהגוף והנפש לא התרגלו, ואחרי זה הוא גם למד וכו', זה כבר הופך להיות בראש, הופך להיות דרך חיים, ומה אתה רוצה להוסיף שמה?
זה לא מגיע מפחד.
יפה, זה נקודה חשובה נוספת. זאת אומרת, יש פה שני עניינים. אחד, שזה באמת הרצף הזה הוא יוצר, מה זה?
מהאהבה ולא יראה, או לאו דווקא אהבה?
אני חושב שזה קשור לסיפור הזה באמת.
אני רוצה לשאול על השכל. אני יכול להגיד שאני מגיון שלי, אני רוצה לחזור. כלומר, אני הבנתי את הרעיון שמאחורי כל מצווה, ואני עכשיו מאמין וחושב שהמצווה הזאת טובה. אני לא אוהב את המצווה, אני לא חושב ש... אני פשוט מאמין שזה טוב.
אז מה, כאילו... בוא נעשה את זה שלב שלב, נגיד לשאלה שלך, מה זה? חטאים של שוגג, למה חטאים של שוגג? השאלה היא, אני אשאל שאלה כזאת, השאלה היא האם הסיפור הזה עכשיו הוא, עשיתי כבר תשובה כזאת, עשיתי כבר תשובה, ועכשיו חטאתי, אני לא בטוח שזאת הכוונה. אני חושב שאנחנו מדברים נגיד אפילו על אותם חטאים. אדם עשה חטא במה שלא חטא, ואז הוא הרגיש על זה איזושהי נקיפות מצפון, בסדר? ואחרי זה הוא אמר, וואנה, זה לא מתאים למה שהתורה אומרת, ועכשיו אנחנו מגיעים לאיזשהו שלב נוסף, יכול להיות שזה אפילו על אותו חטא.
אה, זה אחרי כאילו...
כן, אני לא חושב שזה כאילו כל פעם עלייה ונפילה. זאת אומרת, אני חושב שאדם, יש פה איזשהם רמות שונות של דרך לעשות תשובה, שהם יכול להיות שהם גם קוראים אצלנו באופן טבעי בצורה משולבת. זאת אומרת, לא בהכרח. אני חושב שבדרך כלל זה לא כאילו ממש אני עכשיו אומר, עכשיו אני עושה תשובה טבעית, עכשיו אני עושה תשובה אמונית, עכשיו אני עושה תשובה סלימית. יש בנו משהו שהוא כולל. התשובה האמונית, השכלית, סליחה, יש בה משהו שהוא כלול מהדברים האלו ביחד. ברגע שהאדם באמת קשוב קודם כל לקולות הפנימיים שלו שאומרים לו, שנותנים לו את הכיוון ואת כיוון התנועה. על גבי זה, בסדר? הוא גם לומד והוא מוסיף דברים חיצוניים ודיברנו, אתם זוכרים, דיברנו על הצורך הזה. למה לא מספיק לנו הקולות הפנימיים? כי לפעמים הקולות הפנימיים האלו הם כבר, בעיקר מה זה חטא אדם הראשון, משהו שם מתערבב וגם התאוות מתערבבות לנו ואנחנו לא תמיד קשובים לקולות הללו. בסדר? כל אחד מאיתנו מכיר את זה, שהוא יושב עכשיו ואוכל איזה ארוחת, לא יודע, יושב ואוכל על האש, הוא כבר יודע שהוא שבע, נכון? ועדיין הוא אוכל עוד ביס, למה? ואתה יודע כבר שזה סך הבחילה, נכון? ואתה אוכל, ואז סיימת את הביס הזה, מה אתה עושה?
עוד
ביס, נכון? למה? אמר רב יהושע שפירא, זה אומר ששמעתי ממנו, אמר שכל פעם היצר הרע אומר לך שהביס הבא יהיה בסדר. לא, מה שהיה קודם סתם היה לא טוב, עכשיו הביס הבא יהיה בסדר. אבל יש בזה משהו, כאילו אנחנו יודעים ולא מצליחים תמיד להקשיב לזה, ולכן גם באה התורה כאילו באיזשהו מקום וגם שם לנו את הגדרים האלו, אבל אחרי השלב הזה, כשאדם כבר מגיע למקום הזה שהוא גם יותר קשור וגם לומד, זה נהיה כבר חלק מהאישיות שלו, אבל באמת אני חושב שאחד ההבדלים המשמעותיים בין החלקים, זה ההבדל שבין השאלה אם התשובה עד עכשיו, נגיד זה ככה, מאיפה נבע התשובה אצל האדם עד עכשיו, מכל הדברים הקודמים שראינו? מאיזה מקום זה מגיע אצלו, כאילו? מפחד של שכר ועונש, נכון, ממה עוד? המצפון והמוסר, לאיזה כיוון זה לוקח את האדם? זאת אומרת, מאיפה זה מגיע? ממה? מי? אוקיי, אני אומר גם על התורה, גם על הסיפור שאדם לומד. זאת אומרת, הוא דיבר על זה, אני חושב ככה. יש קשר, בוא נגיד ככה, יש קשר בין המצפון שלנו, נקרא לזה, לבין הפחד מעונש, יש איזשהו מחנה משותף. מחנה משותף באופן פשוט הוא, זה לא רק רגש, כי לפעמים, אולי זה קשור גם לרגש, הפחד, אבל זה לא סתם רגש, איזה רגש זה? חיובי או שלילי, נשאל את זה ככה. התשובה עד עכשיו הגיעה ממקומות שהאדם מרגיש לא טוב. זאת אומרת, הרבה פעמים התשובה שלנו מתחילה מזה שאנחנו מרגישים לא טוב. זאת אומרת, אני עכשיו נמצא פה, אני לא יודע להגיד איפה נכון נגיד להיות, נגיד זה ככה, מה אני כן יודע להגיד? שפה לא טוב. בסדר? פה זה המקום הלא טוב. זה הרבה פעמים כאילו מה שיכול אחרי זה כאילו להתחיל להניע אותנו. בסדר? בסיפור של רבי נחמן מעשה מעבדת בת מלך, הסיפור הראשון בסיפור המעשיות, סיפור מאוד יפה, אז הוא... ככה הקדמה שמעת, זה, הוא אומר, בדרך סיפרתי מעשה שכל השומע אותו, היה לו מה? מה זה? היה לו ערעור תשובה. זה שווה לקרוא אותו גם באלול באופן כללי. אז אחד הדברים שהוא אומר שם, זה שהמלך רב עם הבת שלו, ואז יצא מפיו שהלא טוב ייקח אותך. ככה מתחיל הסיפור כזה, שהלא טוב ייקח אותך. מה זה הלא טוב?
הרוע.
אז למה לא להגיד הרוע? יש הרבה פעמים משהו בתחושה, אני לא יודע איפה, אחרי זה מתחיל מסע שלם של המשנה שמחפש אותה וכו'. הרבה פעמים התחושה, אני חושב, התחושה שלנו יכולה להיות, אני לא יודע להגיד איפה הטוב נמצא, מה אני כן יודע להגיד?
איפה לא טוב.
פה לא טוב. במקום שבו אני נמצא עכשיו, לא טוב לי. בסדר? זו תחושה שיכולה להיות בהרבה דברים. אדם יכול להרגיש ככה ביחס למקצוע שלו, יכול להרגיש ככה ביחס להמון דברים. כאילו, יש בזה משהו, כאילו, לפעמים שלב ראשוני, אתה יודע להגיד, אני לא יודע להגיד איפה כן טוב, אני יודע להגיד איפה לא טוב. פה לא טוב. עכשיו אני צריך להתחיל לדעת, לחשוב מה אני עושה. אז מה עושים עם זה? אז איך מתקדמים? אז איך מוצאים את המקומות הכן טובים? זו שאלה קשה. מחפשים, מסתובבים, לפעמים אתה תגיע ממקום לא טוב אחד, תגיע למקום לא טוב אחר, ולעוד מקום לא טוב, ואתה תסתובב בכל מיני מקומות לא טובים. ויכול להיות שבסוף תמצא, אם יהיה לך מספיק כוח וזה, אולי בסוף תמצא.
ואני אומר... אז אם קל לבל האדם לראות יותר את הלא טוב מאת הטוב עצמו, יכול להיות שהלא טוב יותר דומיננטי בעולם, או בחיים של רוב בני האדם?
לא יודע להגיד, האמת. אני יכול להגיד לך כל מיני תשובות, אני מרגיש שאני צריך לחשוב על זה יותר. לא, שאלה טובה, כאילו, נגיד אולי דבר כזה, הרבה פעמים אני חושב שהלא טוב הוא יותר באיזשהו מקום, אנחנו נופלים אליו בצורה יותר טבעית. זאת אומרת, אם לא תעשה כלום, לא תגיע למקומות טובים הרבה פעמים. ואז כאילו הרבה פעמים אתה כאילו מוצא את עצמך, כדי להגיע למקומות טובים, אתה לפעמים צריך להיות יותר אקטיבי, אני חושב. זה לא אומר שאתה צריך להיות יותר חיצוני, כי יכול להיות שהאקטיביות שלך תהיה בהסתכלות פנימית, אבל היא עדיין תהיה אקטיביות. אתה מבין, אם תשב עכשיו בחדר ולא תעשה כלום, מה, יקרו דברים טובים או לא טובים? נכון, יקרו דברים לא טובים. הרבה פעמים המקומות הלא טובים, כמו שבדרך כלל רוב המקומות, רוב הזמנים כאילו יותר מורכבים רוחנית בצבא, הם בשלב שאתה מפסיק לעשות, נכון? זאת אומרת, השלב הראשון הוא עמוס, ואז אתה פתאום יכול ללמוד תורה וזה, כי יש לך, אתה כל הזמן אקטיבי, ברגע שאתה מתחיל להיות פסיבי, שם אתה מתחיל כאילו פתאום, כאילו ההתפרקות מתחילה שם. דווקא כשיש לך המון זמן, ואתה לא עושה בו כלום, כי באמת העניין הלא טוב הוא קשור בו ללא לעשות. מה שאנחנו מדברים עכשיו פה, בדקות שאני חושב, זה באמת פעם ראשונה שאנחנו עוברים ממקום לא טוב, למקום שהוא בוחר בדברים טובים. זאת אומרת, התשובה השכלית, היא כבר לא מגיעה, בא למדרגה שלא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה מפחד עונש או כל דבר כזה, אלא הכרה ברורה במשקפת עולם וחיים שלמה שהסיפור הזה, כאילו באמת אני אומר, אדם מרגיש כבר...
לא, של... כאילו,
אז הוא מגיע למקום שהדברים, הוא כבר בוחר בהם בצורה חיובית, והתנועה היא לא רק המקום השלילי. אבל זה חשוב להבין, אני חושב שהמהלך הוא כזה הרבה פעמים, שאתה מתחיל מהמקומות שאתה קודם כל מזהה את המקומות הפחות טובים, ואתה מנסה לזוז מהם, וזה ייקח זמן, ואתה צריך להכיר את עצמך, ואתה צריך להכיר את התורה, ואתה צריך ללמוד, וצריך לשמוע. ואחרי הדברים האלו יש סיכוי שתגיע למקומות שאתה בוחר בדברים הטובים שלעצמם כאילו. מבין את ההבדל?
רגע, אבל
הרב,
שאלה, איזה גורם יכול להעיר לי את התשובה הזאת, תשובה שכלית בעיקר?
אני חושב שזה יבוא על גבי התשובות הקודמות. שלב ראשון זה איזושהי מודעות לגוף אליי ולנפש שלי ולרגשות המוסר הפנימיים שלי, לדעת מי אני בכלל, מה אני, איפה אני נמצא, איפה, מה טוב לי בתחושה הפנימית. על גבי זה אני אחרי זה גם מקבל דברים מבחוץ, ואני לומד ומתעסק, ואני מבין שזה לא טוב, ואני יכול גם להבין שיענישו אותי כל דברים כאלו. אבל השלב הבא יהיה להגיד, אני כבר מבין שיש פה משהו טוב, ואני רוצה אותו כי הוא טוב, לא כי, לא יודע, לא כי אני עכשיו משנה לי מה יהיה בעולם הבא. לא יודע מה יהיה בעולם הבא, בסדר? מה זה? יפה, זאת תשובה, נכון, זאת התשובה מהאהבה. הרמב״ם מדבר על זה בהלכות תשובה, בפרק י', תיאבי את זה, אבל לא זכרתי להביא את הספר, תראו את זה שם. בתחילת פרק י' בהלכות תשובה, הרמב״ם מדבר על הסיפור של תשובה מהאהבה. זאת אומרת, באמת מקום שאדם בוחר בדברים כי הוא אוהב אותם, כי הוא רוצה אותם, כי טוב לו בהם, ולא רק כי לא טוב לו במקומות האחרים. אני חושב שזה אולי איזשהו מעבר כזה שאנחנו עושים פה. התשובה מהאהבה, גם ברמב״ם וגם זה, היא זאת שבאמת בסופו של דבר מהפכת את החטאים לזכויות, שזה נושא בכלל מעניין כשלעצמו, מה זה סיפור הפיכת החטאים לזכויות, שצריך אולי פעם לדבר עליו יותר בהרחבה, אבל אני אומר, באופן הכי פשוט, הרבה פעמים, כשאתה מגיע למקום הטוב, אתה מבין שהדרך שעשית הביא אותך למקום שאתה נמצא בו. אתה הרבה פעמים, כשאתה בתוך הדרך, הרבה פעמים זה קשה לך להבין, זה כשרע לך, כשלא טוב לך, אתה אומר, בונה, פה לא טוב לי. עכשיו, זה יכול להיות, זה יכול להיות רוחנית, זה יכול להיות גם סתם, בהרבה בחינות, גם נפשית, שאני נמצא במקום שלא נעים לי ולא טוב לי, ואני עכשיו בתקופה שאני בבלבולים ובזה. אבל הרבה פעמים כשאני מגיע בסוף, אני מגיע לאנשהו, אז אני יכול להסתכל אחורה ולהגיד, כדי להגיע לאן שאני נמצא עכשיו, למקום הטוב שבו אני נמצא, כנראה שמה, הייתי צריך לעבור את מה שעברתי. נכון, הדרך הזאת, אתה פתאום רואה אותה, כאילו, היא נהיית, זה לא סתם עכשיו איזה הר גבוה כזה ש... או תהום שנפלת אליהם. אתה רואה שכאילו, אתה רואה איפה התחלת, אתה רואה איפה אתה נמצא עכשיו, אתה מבין שהיה פה איזשהו שביל, כנראה שביל שהיה מיוחד ומתאים לך. וזה חלק מהסיפור, אני חושב, של ההפיכה הזאת של החטאים לזכויות. מכל השגיאות מוציאה לימודים נשגבים. כל הטעויות שעשינו, יש לי מה לקחת, יש לי מה ללמוד. הסיפור הזה התגלגל ככה, כנראה לא סתם. מי שדיבר על זה ככה יותר בהרחבה זה רב צדוק. מכיוונים מיוחדים שלו, אבל נראה לי שנעצור פה.
יום שלישי היה יום פטירה.